לענייננו. טוב, אז אנחנו בעצם בפעם הקודמת דיברנו על שני סוגים של הכרת הטוב. הכרת טוב, קראתי לזה מוסרית, זאת אומרת הרגילה, מה שמישהו גמל איתי טוב, אז אני מחזיר לו, זה חובה מוסרית להחזיר לו, והכרת טובה אונטית, כן, פילוסופית, מטאפיזית, איך שלא נקרא לזה, שזה בעצם, מעצם העובדה שמישהו או משהו יצר אותי, יש לי איזושהי מחויבות כלפיו. וזה בפסוק, ראינו את זה, כן, הלא הוא אביך קנך, הוא אסחב היכונניך. זאת אומרת, יש זה שהוא מכונן אותך, שהוא מחזיק אותך כל הזמן, וזה שהוא אסחה. זאת אומרת, שהוא ברא אותך. זה שתי סיבות למה אנחנו חייבים הכרת טובה לקדוש ברוך הוא. וכמו שאמרתי בפעם הקודמת, או לפני הקודמת, אני כבר לא זוכר, אני חושב שהסיבה של הוא אסחה הרבה יותר חזקה מאשר ויכונניך. בגלל שהכרת הטובה המוסרית כלפי הקדוש ברוך הוא היא די מפוקפקת. זאת אומרת, אפשר להעלות לא מעט פרחות על חובת הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא במישור המוסרי. הוא לא השקיע מאמץ, יש גם הרבה רע שקיבלנו פה בעולם, הוא יכול היה שלא לברוא אותנו בכלל, זאת אומרת, אין מוטב לאדם משלא נברא וכו', אבל הוא אסחה, מה?
הוא עשה את זה בשבילו, זה גם אחת הטענות, הוא
כן,
לא...
כן, כן, אז דיברנו בעצם על כל הדברים האלה, אבל ההוא אסחה, יש פה משהו שהוא לא במישור המוסרי, שכיוון שהוא היה טוב, אני צריך להחזיר לו טובה, אלא זה משהו במישור המטאפיזי. זאת אומרת, אם אתה באת ממקום, כן, הגזע חייב משהו לשורשים. אם אתה באת מאיזשהו מקום, אז אתה חייב לו. ואני חושב שבמובן מסוים זה יותר עמוק, אפילו מאשר הכרת הטובה המוסרית, משתי סיבות. א', אני חושב שהכרת הטובה המוסרית היא בעצמה בסך הכל מקרה פרטי של הכרת הטובה הזאת. אני חושב שאמרתי את זה. הכרת הטובה המוסרית זה שמישהו גמל איתי טובה, אז בעצם יש אצלי משהו שבא ממנו. זה נקרא שהוא גמל איתי טובה, הוא נתן לי כסף, הוא נתן לי, עשה לי לא יודע מה, משהו. אוקיי? אז כשהוא עשה לי משהו, המשהו הזה עכשיו נמצא אצלי וזה בא ממנו. ולכן הכרת הטובה שלי כלפיו, זה בגלל שמשהו ממני נוצר על ידו, או משהו, כן, ממה שנמצא אצלי, או משהו ממני ממש, בא ממנו. ובמבט כללי יותר, אם אני כולי באתי ממישהו, אז זה רק המקרה הכללי יותר, אבל בעצם הכרת הטובה המוסרית היא אולי מקרה פרטי של הכרת הטובה המטאפיזית. זה דבר אחד. דבר שני, המחויבויות, שאפשר לגזור מהכרת טובה מוסרית, אני חושב שהן מוגבלות. כמה אפשר לדרוש ממני על זה שמישהו עשה לי טובה? שאני אקדיש לו את חיי? שאני אקריב את חיי למענו? לא, זה נשמע לא פרופורציוני. זאת אומרת, הדרישה של ההלכה או של התורה, כן, כלפינו, עד כדי מסירת נפש בסיטואציות שצריך, קשה מאוד לראות איך אפשר לבסס אותה על הכרת טובה במובן המוסרי הרגיל. כמה טובות שמישהו לא עשה לי, להקריב את חיי עבורו זה נשמע קשה. לעומת זאת, אם הטענה היא טענה פילוסופית, לא מוסרית, טענה אומרת, תראה, הוא ברא אותך, אז זכותו לדרוש ממך להיעלם, כמו שהוא יצר אותך, הוא יכול גם להעלים אותך, זאת אומרת, הפה שעשר הוא הפה שיתיר. אז פה, זה לא עיקרון מוסרי, זה עיקרון מטאפיזי. אז זה לא שאלה של אם אתה מתקומם כנגד זה, אלא השאלה האם יש פה איזושהי הצדקה פילוסופית, לא מוסרית. בפילוסופית אני חושב שכן אפשר לשמוע את זה. אחת ההדגמות לעניין הזה, אני חושב שהזכרתי את זה ברמז מתישהו, אחת ההדגמות לעניין הזה, זה מה שנקרא אצל בני דודינו, המשפטנים, כן, הולדה בעוולה. מה זה הולדה בעוולה? כאשר נגיד ילד, תינוק נולד כולו משותק במצב מאוד מאוד קשה, לא יכול לעשות שום דבר, לא יכול לזוז, לא יכול לעשות שום פעילות קונסטרוקטיבית כמעט. ועכשיו הוא רוצה לתבוע את ההורים שלו על זה שהם הביאו אותו לעולם. למה הם לא עשו הפלה מלאכותית? כי הם בעצם הסבו לו את כל הסבל הזה, היו יכולים לא להביא אותו לעולם. עכשיו, יש תביעות כאלה כלפי הרופא שייעץ להורים, שזה יותר מקובל במערכות משפטיות בעולם, אבל כשאתה תובע את ההורים עצמם, כי הרופא אפשר לתבוע אותו נגיד על רשלנות, אם הוא לא יסב את תשומת לב ההורים לזה שהילד נולד במצב קשה, ואם הם היו שומעים על זה, יכול להיות שהיו שוקלים כן הפלה. אז פה כיועץ מקצועי, יש יותר מקום לבוא אליו בטענות, וגם לא בכל מערכת משפטית, אבל יש יותר מערכות משפטיות בעולם, שמוכנות לקבל סוג כזה של תביעה. אבל תביעה כלפי ההורים, אני חושב, אני לא משפטן, אבל עד כמה שהבנתי, ברוב המערכות המשפטיות בעולם זה לא אפשרי. אי אפשר לתבוע את ההורים במצב כזה. בישראל, אגב, כנראה כן אפשר בצורה כזו או אחרת, היה פעם בית המשפט העליון, גם כן עם ברק אגב, הייתה איזושהי אמירה שמה, ואני חושב שהבעיות שבפסיקה הזאת הן לא פשוטות, אבל כן, נדמה לי שבישראל יש כיוון כזה בפסיקה, לאו דווקא בחוק. בכל אופן, אז על זה יש דיון מאוד ער בין פילוסופים, הפילוסופים של המשפט, האם אפשר לתבוע על הולדה בעוולה, כן, האם הולדה יכולה להיות בעוולה, האם אפשר לבוא בטענות אל ההורים, על זה שהם הביאו אותי לעולם ולא עשו הפלה. עכשיו, מה הבעיה בסוג כזה של תביעה? יש בעיה אחת שהיא, אני חושב החשובה לי, נגיד נסח לפני כן, בעיה אחת זאת בעיית השומה. זאת אומרת, איך זאת תביעה נזיקית. הרי אני לא מצפה עכשיו שההורים יראו לי בראש, שזה אני יודע לעשות גם לבד. אלא, או אני יכול לבקש ממישהו שיראה לי בראש וזהו. אני רוצה מההורים פיצוי. כן, זו תביעה נזיקית. עכשיו, התביעה הנזיקית הזאת בעצם מטרתה לדרוש מההורים סכום כסף מסוים. עכשיו, בואו ננסה לחשוב איך אני קובע את סכום הכסף הרלוונטי. אז בדרך כלל בתביעה נזיקית, סכום הכסף הוא תוצאה של השוואה. עכשיו, אפילו בתחילת פרק החובל בבבא קמא, יש מחלוקת רש"י וראש, מה קורה כשאני חובל באדם, אז צריך לשום אותו, מה היה שוויו לפני, נגיד הורדתי לו יד. מה היה שוויו עם היד, מה היה שוויו בלי היד, את ההפרש אני צריך לשלם. זה לא שווי של יד, זה שווי של כולו בלי יד ושווי של כולו עם יד. וההפרש ביניהם, זה מה שאני צריך לשלם. עכשיו, השאלה אם זה עבד כנעני או עבד עברי, זה מחלוקת רש"י וראש, אבל באופן עקרוני, השומה היא שומה השוואתית. עכשיו, במקרה שלנו, אין שום דרך לעשות שומה השוואתית. כיוון שאם לא היו מביאים אותי, זה לא ש... יש פה שני מצבים, יכולתי להיוולד בריא ושלם, וההורים גרמו לזה שאני אוולד במצב קשה. ואז אני יכול להגיד, תראה, זה הפער בין שני הערכים, נגיד הייתי נמכר לעבד כך, או הייתי נמכר לעבד כך, אפשר לשום כמה ההפרש בשווי, אוקיי? אבל אין אופציה שאני אוולד במצב שלם. זה היה המצב שלי, כי נגיד שזה תהליך גנטי, לא גם בלידה עצמה או משהו כזה, נגיד בגנטיקה. אוקיי? אז בעצם אין אופציה שאני אבלד שלם, יש אופציה שאני לא אהיה, בכלל. או שאני אהיה, אבל אז אני אהיה במצב הזה. אז איך משווים שני דברים כאלה? אני יכול להשוות שני מצבים של אותו אדם, כשהוא שלם וכשהוא נכה, כשהוא פגוע. אוקיי? אני לא יכול להשוות מצב שבו האדם הוא נכה מול מצב שהוא לא נמצא בכלל.
אני לא חושב שצריך להגיע בכלל להערכת שווי, אני חושב שאין פה בכלל גרימת נזר. מה זה נזר? אדם פוגע במישהו היה קודם איקס, הוא גרם נזק שעכשיו חסר לו משהו או שזה. פה מלך התחילה, זה מה שקיבלת.
אוקיי.
זה מה שאתה יודע לייצר.
לא, יכלו לא להביא אותי.
גרמתי לך נזק?
מה זה מה שקיבלתי, אבל יכלו לא להביא אותי לעולם.
מי שואל אותך, מה? אני מביא
מי. מי שואל אותי? אני סובל פה, מה זה מי שואל אותי? אתה גרמת לי סבל.
אני לא
יכול להביא אותי לעולם, לא הייתי סובל.
לגרום נזק פירושו שקודם היית ככה ועכשיו אני...
אתה אומר זה רק אי מניעת נזק ולא גרימה אקטיבית? זה הטענה?
אני אומר...
בסדר, אז בוא נניח שטובים על אי מניעת נזק, בסדר? לצורך הדיון רק. עדיין אתה מבין שיש את הבעיה של השומה. אין דרך להשוות את שני המצבים האלה. זה לא שני מצבים של אותו אדם. זה מצב נתון של אדם נתון או שאין אדם כזה. פעם הצעתי הצעה לעשות השוואה בין שני מצבים של העולם, לא של האדם. העולם בלעדיי, או העולם איתי כשאני נכה.
יש עדיין את הצעת של ריפוי.
עוד פעם?
יש את הצעת של ריפוי.
אבל גם הצעת של הריפוי הוא לא רלוונטי, כי הצעת של הריפוי...
כל מיני רופאים וכן הלאה, כאשר הוא יגדר, זה...
לא, אבל הצד של הריפוי בעייתי, ושלרפא אותי, זה להביא אותי למצב שהוא לא המצב הטבעי שלי, זה לא שהייתי פעם בריא, ועכשיו עשו אותי חולה. אז גם אם אפשר לרפא אותי, עדיין לא בטוח שזאת חובת ההורים. בגלל שהם לא לקחו אותי בריא ועשו אותי חולה. אני נהייתי חולה, נאמר, אני כזה, לא נהייתי, אלא אני תמיד הייתי. אפילו במצב של הריפוי, זה ריפוי ולא נזק, אני מדבר על נזק. אבל גם גם בעילת התביעה של ריפוי, גם שם זה לא פשוט בכלל. עכשיו, אבל זה אספקט אחד, אבל יש אספקט אחר, שהוא האספקט של הפילוסופי יותר. והאספקט הפילוסופי בעצם אומר, נסח את זה ככה, אם ההורים היו עושים את חובתם, לשיטתך שזאת חובתם, לא להביא אותך לעולם, אתה לא היית כאן כדי לטבוע. זאת אומרת, עצם זה שאתה קיים כאן, זה רק בגלל שההורים החליטו לא לעשות את ההפלה. זאת אומרת, קיומך בעולם הוא בגלל ההחלטה הזאת שעליה אתה תובע. אתה לא יכול לטבוע משהו שהוא העילה שמחמתה אתה בכלל קיים. כי הזכות שלך לטבוע, זה קשור לטיעון הקודם. זה כבר פילוסופי ולא רק שומה נזיקית, אבל זה קשור, הלוגיקה דומה. זאת אומרת, אתה לא יכול, הענף לא יכול לטבוע את העץ, שהעץ הוא זה שיצר אותו, בלי העץ הוא לא קיים. אתה יכול לטבוע אם יש לך, כמו שאמרתי קודם, אם אתה קיים, יש לך שני מצבים, מישהו גרם לך להיות במצב גרוע, אחרת היית במצב טוב. אבל אם אחרת לא היית, אתה לא יכול לטבוע לא רק בגלל שומת הנזק. אתה לא יכול לטבוע כי עצם קיומך, גם כתובע, זה בגלל ההורים שהביאו אותך לעולם. אתה לא יכול לטבוע את מי שאתה עומד על כתפיו, כי בלי, אם הוא יזוז הצידה, אתה לא תהיה. אפשר לסלח את זה בכל מיני צורות, אבל אני חושב שיש אינטואיציה פילוסופית, אני חושב, חזקה, שאומרת שזה לא רק בעיה של שומה נזיקית, יש פה בעיה פילוסופית שהענף לא יכול לטבוע את הגזע או את השורשים. זה לא, בלעדיהן אתה לא היית קיים. אני אומר, לטבוע אותם לא, אם הם סתם גורמים לך, אם ההורים מרביצים לי וגורמים לי נזק, כן אפשר אולי לטבוע אותם. אבל על עצם הבאתי לעולם, את זה אי אפשר לטבוע אותם. עכשיו, זה דוגמה, אני חושב, טובה.
הרב, למה לא? אני חושב שזו התביעה הגיונית ביותר, ממש הגיונית ביותר, שהיא הבסיסית ביותר. אני יודע שהיא קיימת, אני יודע שמישהו טבע, איזה נער בן 14 או 15 טבע בסקוטלנד או בבלגיה, את ההורים שלו, זה שהוא ג'ינג'י, והוא סובל כג'ינג'י, והם ידעו שהוא יהיה ג'ינג'י, והוא טבע אותם באיזה 2 מיליון דולר, או פאונד, ואני חושב שזו תביעה הכי הגיונית שבעולם. כולם מסכימים, אביי והלל ושמי, שטוב לאדם שלא נברא. אתם בשביל השתממתם, ורציתם שיעזרו לכם בזקנה, וכולי, ולהיות נורמטיביים, הבאתם ילד לעולם, גרמתם לו סבל להיגרר,
מה שאתה מתאר
כאן. והתביעה היא הכי הגיונית שיש, הכי הגיונית שיש. אני לא כל כך מבין איזה בסיס תיאורטי הרב שולל את
זה. בסדר, אני אסביר, רגע, אוקיי. הטענה שלך היא לכל או יותר טענה פלילית. אתם השתעממתם והחלטתם להביא אותי לעולם. אני מדבר על הטענה הנזיקית. את הטענה הפלילית טובת המדינה, לא אתה. אני מדבר על טענה נזיקית. טענה נזיקית, זה הטענה שלי קודם, אתה לא יכול לטבוע. אתה לא יכול לטבוע מישהו על עצם קיומך. זה הטענה. עכשיו, אתה יכול לא להסכים, קשה לי יותר להסביר מזה, אני מביא את זה כדוגמה. אבל צריך להבחין בין הטענה הפלילית לטענה הנזיקית.
אז מוזר, למה לא? הרב אומר איזשהו אקסיומה, אבל הנחה, למה? למה לא? למה לא הגיוני פה שאתם החלטתם, או עשיתם איזה מבלי מסיעים, וגררתם אותי לעולם המלא סבל הזה? תשלמו את המחיר לפחות, משהו. אי אפשר לשאול, מיליון דולר מגיע לי, כן? אז לפחות את זה תעשו.
אז אני אסביר, לא מגיע לך אפילו גרוש, לא רק מיליון דולר, והסיבה לזה היא מה שהסברתי קודם, שאתה יכול לא לקבל, אני מביא פה דוגמה, דוגמה שלדעתי...
הרב אומר, אין שום מוסכמה, אבל למה?
רגע, דוגמה שהיא, אני חושב לפחות, מקובלת באינטואיציה של הרבה אנשים, כי יש לי כבר ניסיון, זה לא פעם ראשונה שאני מביא את הדוגמה הזאת, גם אצלי. עכשיו, יכול לבוא מישהו ולומר, תראה, הדוגמה הזאת לא נראית לי, אני לא מסכים. טוב, אז לא הצלחתי לשכנע. אני מביא את הדוגמה הזאת כדי להסב את תשומת ליבן של אנשים שכן מבינים את ההיגיון שעומד מאחוריה. אם אתה לא מבין, בסדר, אז לא, אז לא...
אז ניקח דוגמה ממקום אחר. בואי, יש חברה שמייצר חברה שנית, סבסידיארי שלו, כן? ועכשיו החברה החדשה טוענת שהם יצרו אותו בלי דברים נכונים, כן? אני חושב זה משפטית, אני חושב זה יכול להיות, כן? אז גם שמה למה יכול לעשות את זה?
אני אגיד לך למה, אני עוד פעם, אני לא משפטן, ואני לא יודע מה המצב המשפטי, רגע, יש פה רעשים, אבל אני אענה לך לפי ההיגיון שלי. ההיגיון שלי הוא שאתה בחברה, יש הבדל בין חברה לבין אדם. כי בחברה, האנשים שמאחורי מסך ההתאגדות קיימים. עכשיו, אתה יצרת חברה, אבל אני כבן אדם שעובד בחברה הזאת, או מנהל את החברה הזאת, נפגעתי כבן אדם. החברה בעם לא תוכל לתבוע את החברה שיצרה אותה. כיוון שהיא יכלה לא, האלטרנטיבה היא לא ליצור אותה, אז מה את רוצה? לפי ההיגיון שלי, אני עוד פעם, זה לא קביעה משפטית. אני אומר מה ההיגיון שלי אומר. אבל פה זה לא בריאה יש מאין. הרי יש אנשים שעובדים בחברה הבת. והאנשים האלה אומרים, רגע, אתה הכנסת אותי לתוך סיטואציה שהזיקה לי. בלי זה אני הייתי עובד נגיד בחברת האם או בחברה אחרת, לא משנה, ואתה יצרת מצב שהוא פגע בי. עכשיו, אני לא קיים בזכותך. החברה כן, אני לא. ולכן כאן זה שונה. כאן אני כן הייתי מקבל תביעה.
אוקיי. אני גם כן לא משפטן, אבל אני חושב, לא מסתכלים על אנשים, זה מסתכלים על החברות.
לא, לכן אני אומר, מבחינת החברה אני לא הייתי מקבל תביעה כזאת. לא, עוד פעם, לא משפטית, אני אישית. לא הייתי מקבל תביעה כזאת. של חברה כנגד חברה. הייתי מקבל, פה הייתי מוריד את מסך ההתאגדות, מה שנקרא, והייתי נותן לפרטים להופיע בתור תובעים. כי אחרי מסך ההתאגדות, את החברה עצמה, לדעתי, היא לא יכולה לתבוע את חברת האם.
מה אם האמא ישנה סמים, ויש קשר חד ערכי בין הנכות של הילד ובין...
זה משהו קצת אחר, עוד פעם, אנחנו נכנסים יותר מדי לסוגיה הזאת, זה רק דוגמה מבחינתי, אבל זה משהו קצת אחר, זה אולי יש מקום לדמות את זה למישהו שהיקה את הבן שלו ופגע בו, והפך אותו לנכה. זה ברור שלהורה, אפשר לתבוע את ההורה על דבר כזה גם אם הוא הורה. אני מדבר על תביעה על עצם קיומך. זאת אומרת, שהיית צריך לא להביא אותי לעולם, לא שהיית צריך לא לעשן סמים, כשאתה מביא אותי לעולם. זה תביעה נזיקית רגילה. בסדר? אז זה...
אין לדבר סוף, אדם יתווה את ההורים שלו שהם... הרי יש אנשים שנולדים חכמים יותר, מוצלחים יותר, נניח נמדוד זה בכסף, שנהיים מיליונרים, יודעים לעשות כסף, ויש כאלה שנשארים...
זה דומה, אני חושב.
מנקי בתים.
זה דומה, אני חושב. לתבוע את ההורים על זה שהביאו אותי לעולם, למרות שיש לי אינטליגנציה ממוצעת מינוס.
כן, למה? אני הייתי רוצה שתולידו אותי מוצלח יותר.
כן, אז לכן...
זה שאתם שואלים שאלות, זה לא תשובות. החיי אדם גם שואל את זה, ושואל את זה מאוד יפה, וגם אומר שזה בעצם כפירה באלוקים, כי על אותו בסיס אתה יכול לבוא עליו בטענות, אבל הוא לא עונה בעצם. וזה באמת אמונה אמיתית של האדם. רצון של האדם להאמין. לא מילה
שביקטיבית.
אני אפילו חושב הרב, שכל מה שמוביל את החברה האנושית לשפר את עצמה, זה האשמה של הורים על זה שהם הביאו את הילדים שלהם. הם מבינים שהם מרגישים על זה בתת ההכרה האשמה, ולכן הם מודעים לזה
שהם מבינים את העולם. אנחנו לא עוסקים בפסיכולוגיה, זה לא מעניין. אני שואל את השאלה אם זה מוצדק לתבוע, לא אם זה מועיל לתבוע, או איזה תוצאות טובות יצאו מזה, זה לא מעניין.
אין תביעה יותר מוצדקת מזו. אין תביעה יותר מוצדקת בעולם
מהתביעה. אני חושב אחרת, הכל בסדר, מותר לחלוק. הטענה שאני אומר זה שהדבר הזה הוא דוגמה, למי שמזדהה עם הדוגמה הזאת, אני חושב שזה יכול להעיר את הסוגיה שלנו, למי שלא מזדהה כמובן לא, כמו כל טיעון. אם אתה לא מקבל את ההנחות של הטיעון, לא תקבל את המסקנה שלו, בסדר גמור. אז הדוגמה הזאת, אבל מבחינתי, מדגימה, אני חושב, היטב את הטענה של המחויבות כלפי מה או מי שיצר אותך. יש משהו שונה בדבר הזה, מה שמחויבות כלפי מי שעשה לך טובה, במקרה של הולדה בעוולה, זה מי שעשה לך רעה. אני עושה בעצם את אותה הבחנה במישור הרע, כמו במישור הטוב. במישור הרע אני אומר, אתה יכול לפגוע בי, אז אני תובע אותך תביעה נזיקית. אבל אם עצם ההיווצרות שלי למצב גרוע היא בגללך, אני לא יכול לתבוע אותך תביעה נזיקית. במישור הטוב, זה מה שאמרתי קודם, בפעם הקודמת ובהתחלה, במישור הטוב גם אותו דבר, אני יכול להכיר לך טובה על זה שגרמלת איתי טוב, אני קיים גם עם זה גם בלי זה, אבל עשית את מצבי יותר טוב. אז על זה אני חייב לך הכרת טובה מוסרית. אבל אם אתה יצרת את עצם קיומי, אז זה לא הכרת טובה מוסרית, זה המקבילה ההפוכה של הולדה בעוולה. כן? אז הטוב פה, הרוע פה, הוא עצם קיומי, לא משהו שנגרם לי שהייתי קיים גם בלעדיו. ולכן יש פה איזשהו הבדל, שבעיניי לפחות הוא מאוד ברור, אבל כמובן אפשר להתווכח, ההבדל מאוד גדול בין הכרת טובה מוסרית לבין הכרת טובה פילוסופית, ואני חושב שביחס לקדוש ברוך הוא, הכרת הטובה הפילוסופית היא בעצם המהות, הדבר המהותי יותר. עכשיו תראו, יש הרמב״ם בתחילת היד החזקה שלו כותב את הדברים הבאים, דברים מפורסמים, אבל תסתכלו על זה עכשיו במשקפיים החדשות, לא מה שאני אמרתי כאן, ואני חושב שקוראים את זה פתאום בצורה אחרת לגמרי. יסוד היסודות בעמוד החוכמות, אין פה, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. זאת אומרת, הרמב״ם קובע פה את יסוד היסודות, שהקדוש ברוך הוא, כן, שהוא איזשהו מצוי ראשון, שכל מה שנמצא פה הוא מחמתו, מאמיתת הימצאו, הוא הבסיס לכל מה שנמצא פה. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. מה פשר ההדגשה הזאת? שאנחנו כולנו מכוחות. זאת אומרת, אם הוא לא היה, כמובן אף אחד מאיתנו לא היה כאן. הוא השורש שממנו צומחים כל הענפים. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי ולא ייבטל הוא לביטולם. שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם, לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. זאת התלות היא תלות חד כיוונית. אנחנו תלו, זה ענפים מול שורש. השורש לא תלוי בענפים, הענפים תלויים בשורש. שימו לב, שלוש ההלכות הראשונות ביד החזקה מוקדשות למשפטים שהם כמעט, נדמה לי, שקולים לוגית. והמטרה של הרמב"ם היא לחדד את עובדת התלות החד צדדית והמוחלטת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והוא שהלכה ד' והוא שהנביא אומר, והשם אלוקים אמת, הוא לבדו אמת ואין לאחר אמת כאמיתתו. והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו. כלומר, זה לא שאין עוד מלבדו, הרי אנחנו גם פה. לא נכון שאף אחד לא קיים חוץ ממנו, אלא אף אחד לא קיים בלעדיו. זה הכוונה אין עוד מלבדו. בניגוד למה שהחסידים חושבים, שאין עוד מלבדו זה כפשוטו. כן, שהצמצום בעצם הוא לא כפשוטו. אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, רק הוא קיים בעולם. זה סתם שטות כמובן. הרמב״ם אומר אין עוד מלבדו, הכוונה אין שום דבר שקיים בלעדיו. אבל אם הוא קיים, אז ברור שקיימים עוד דברים. זה מה שהוא אומר, הוא לבדו אמת, ואין לאחר אמת כאמיתתו, והוא שהתורה אומרת אין עוד מלבדו, כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. המצוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל, בכוח שאין לו קץ ותכלית. שימו לב, עד עכשיו זה ההסחה. עכשיו זה הווי חוננקה, נכון? הוא מנהיג את הגלגל, זאת אומרת הוא מחזיק אותנו באופן שוטף, לא רק ברא אותנו בהתחלה, כמו שאין לו הפסק, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסוב בלא מסבב. והוא הקדוש ברוך, והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף. הוא כמובן לא מדבר רק על הגלגלים, זה האסטרונומיה, כן, הפטולמאית הישנה, אלא הוא מדבר על עצם התנהלות העולם, כל חוקי הטבע. הקדוש ברוך הוא בעצם מסובב את חוקי הטבע כל הזמן. עכשיו, הלכה. סליחה, רואי בזה. בידיעת דבר זה, אני לא מצליח להיפטר מהפס הזה של
אין פה פס, הכל טוב.
לא, אבל למטה את הלכה וב לא רואים.
רואים.
כן?
כן, רואים את וב.
כי אני, אצלי הפס של הזום מסתיר אותו, אבל אני לא מצליח להיפטר ממנו. לא יודע איך מורידים את הפס הזה.
יש חץ למטה שהוא כשלוחצים לנו, הוא מקפיץ אותו לצד העליון של המסך. חץ מעוקל. החץ נמצא בקצה העליון של הפס, של הסרגל.
וואלה, תודה. וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר, אנוכי השם אלוקיך, וכל המעלה על דעתו, שיש שם אלוה האחר, חוץ מזה, עובר בלא תעשה, שנאמר לו, יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כן, אז זה מצוות תעשה של אנוכי השם אלוקיך. שימו לב, הידיעה היא לא שיש קדוש ברוך הוא, אלא של התלות המוחלטת שלנו בו, התלות האונטית שלנו בו, וגם אולי גם האסחה וגם היכונה נקה, אבל בעיקר האסחה, זה ארבע ההלכות הראשונות זה האסחה. החמש זה היכונה נקה, שש אומר ששני אלה זה מצוות עשה, ושימו לב איך זה מסתיים, כן, שאמר לא יכלו עם אחרים על פניי, וכופר בעיקר, שזהו, וכופר בעיקר, כן, מי שלא, מי שמעלה על דעתו אחרת, שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו. למה זה העיקר הגדול שהכל תלוי בו? אני חושב שזה העיקר הגדול שהכל תלוי בו, בגלל שהחוב. מה זה הכל? תזכרו, אנחנו נמצאים בהלכות הראשונות של היד החזקה. בספר ההלכה המקיף, כן? ההלכות הראשונות בבסיס ספר ההלכה המקיף אומרות, התלות שלנו בקדוש ברוך הוא זה העיקר שהכל תלוי בו. זאת אומרת, כל מה שיבוא מכאן והלאה, זה בעצם נובע מכאן. ממה? מהתלות שלנו בו, שבלעדיו אנחנו לא נמצאים. בעיקר מהאסחה, מעט מאוד מהיכונה נקה. אוקיי? ואני חושב שכשקוראים את זה במשקפיים האלה, את דברי הרמב״ם, זה בדיוק מה שכתוב פה. מה שכתוב פה זה שהמחויבות ההלכתית, המחויבות לעבוד את השם, כל הספר של היד החזקה יושב על העיקר הזה, שאנחנו נמצאים מהמיטת הימצאו, ואם הוא לא יימצא, אנחנו לא, אין לנו קיום. התלות האונטית שלנו בו, זה הבסיס למחויבות. זה בעצם, בעצם מה שהרמב״ם אומר. ומה שמעניין בדבר הזה, אוקיי, עכשיו אם אנחנו זוכרים את המבנה של הלכות יסודי התורה ברמב״ם, זה הקובץ הראשון בספר היד החזקה, יסודי התורה, ארבעת הפרקים הראשונים מוקדשים לגלגלים, מלאכים ומטאפיזיקות. זה נפתח בהלכות שקראתי עכשיו, ואחרי זה ארבעה פרקים זה כל מיני שכלים נבדלים, גלגלים וכל מיני עניינים, לא יודע מה, אריסטוטלים. אוקיי? בהלכה ה', סליחה, אבל לא בהלכה, בפרק ה', הרמב״ם חוזר אל הקרקע, אל המציאות. אוקיי? ובמה הוא פותח? זאת אומרת, נגמרה ההקדמה המטאפיזית הזאת, שאת תמציתה תיארתנו עכשיו בהלכות האלה, שהכל תלוי בזה. ההלכה הבאה בעצם מבחינתנו, זה תחילת פרק ה'. עכשיו, מה קורה בתחילת פרק ה'? תראו, כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ומוזרים שלא לחללו, שנאמר ולא תחללו את שם קודשי, כיצד? כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבוד וכו', לעבור, ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו, במה דברים אמורים בשאר המצוות חוץ מעבודת כוכבים, גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל שלוש עבירות אילו, אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תיהרג, ייהרג ואל יעבור. אולי שהוא לא מתכוון להנעת עצמו, וכן הלאה, וכל הדברים האלו שלא בשעת גזרה, אבל בשעת גזרה, שיעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחבריו, ויגזור גזרה על ישראל לבטל דתם ומצווה מן המצוות, ייהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצוות, כן? אפילו ערקת דמסנה. בשעת השמעת, כן, אפילו צבע שרוכי הנעליים, כן, בין שנאנס בתוך השרה, בין שנאנס בינו לבין עובדי כוכבים, אפילו בלי השר. זאת אומרת, מחויבות מוחלטת למסירת הנפש. וזה ההלכה הראשונה ביד חזקה. למה? אני חושב שזה ממשיך את אותו קו. אחרי שהרמב״ם אומר, שזה בהלכות הראשונות שקראנו, שזה העיקר הגדול שהכל תלוי בו. התלות הזאת בקדוש ברוך הוא, אני אקרא לזה הכרת הטובה האונטית, זה הבסיס לכל המחויבות שלנו. עכשיו אני יכול להסביר לך גם, איך יכול להיות שנתבעת ממך משימות נפש ברמה של למסור את הנפש שלך לגמרי, על כל שטות, על הרקת דמסנה, על שרוכי נעליים. כיוון שאם זה היה הכרת טובה, או סיבה כזו, או סיבה אחרת, קשה מאוד לראות איך זה מצדיק מחויבות כל כך טוטלית. וכל כולי מחויב, אם אני צריך, אני מוסר את נפשי, אין על צרוכי נעליים, למי בכלל אני מוכן להתיר לומר לי למסור נפש? איזה סוג מחויבות בכלל יכול להיות לדרוש ממני דרישה כזאת? אין בעולם מחויבות כזאת. אפילו המחויבות של מדינה, נגיד, כן, שדורשת מחיילים לסכן את חייהם, דיברנו על זה, אני חושב, הכלל אתי מאוד בסיסי, גם בצהל, אבל בכלל אני חושב, כלל אתי מאוד בסיסי, אי אפשר לשלוח חייל בפקודה למשימת התאבדות. כן, יהודה קנטור במיתלה, זו הדוגמה המפורסמת של רפול, אי אפשר לשלוח חייל למשימת התאבדות, אתה לא יכול. אתה יכול לדרוש מחיילים לסכן את החיים, לצאת למלחמה, כי אין ברירה. אנחנו כולנו אמורים להשתתף בעניין הזה, וכל אחד בתורו, ואם צריך לסכן את החיים, מסכנים את החיים. ויכול להיות שתמות גם. וזו דרישה שכן אפשרית. כי בלעדיה פשוט כולנו נמות. אבל דרישה שאומרת לבן אדם, לך אתה תמסור את הנפש, כי אנחנו צריכים להינצל, אין פקודה כזאת. אי אפשר לתת פקודה כזאת. במשימה שהיא בבירור משימת מוות, כן? שזו דרישה להתאבד, לא דרישה להסתכן. אין, אי אפשר לתת פקודה כזאת, פקודה לא חוקית. אפשר לבקש מתנדבים, זה מה שרפול עשה שם, במיתלה. אבל אי אפשר לתת פקודה כזאת. למה? כי שום מחויבות בעולם לא מספיק חזקה בשביל להגיד לבן אדם, אני דורש ממך להתאבד. רק המחויבות הזאת, אומר הרמב״ם. המחויבות הזאת, האומנטית, מזה שהקדוש ברוך הוא, אנחנו כולנו מהמיטת הימצאו, ובלעדיו אנחנו לא היינו כאן, זה הדבר היחיד שיכול לבסס דרישה כל כך קיצונית, עד כדי למסור את הנפש כשצריך. ולכן אני חושב שהרמב״ם פותח את היד החזקה במילים האלה, וזה העיקר שהכל תלוי בו, ואחרי שהוא גומר עם כל הפילוסופיות האריסטוטליות, בפרק ה' ששם מתחיל היד החזקה באמת, ספר ההלכה, הוא מתחיל בקידוש השם. מתחיל במסירת הנפש. כי אחרי שהסברנו את זה, אני יכול להתחיל איתך במקסימום. בתביעה הכי גדולה שיכולה להיות בכל הספר היד החזקה. זאת התביעה הכי קיצונית שיש כלפינו, והיא מופיעה ישר בתחילת הספר. למה? כי אחרי שמסבירים לך את התשתית, שהעסכה, כן, המחויבות האונטית, עכשיו אתה יכול להבין למה המחויבות היא כל כך טוטלית, עד רמה של משימת הנפש על שרוך נעל. וכל השאר זה כבר מתחיל להיות בנאלי. מירת שבת, כיבוד הורים, מה שאתם רוצים, טומאה וטהרה, זה כבר פינאץ. אם מה שנדרש מאיתנו זה למסור את הנפש על שרוך נעל, כל השאר זה כבר, כמובן, זה קבע את המסגרת, כל השאר זה פועל יוצא. ולכן זה בדיוק העיקר הגדול שהכל תלוי בו. זה בדיוק הנקודה. ואני חושב שכל ה...
הרב, לפי זה, למשל, במשל שהרב הביא של ההורים, אם נניח חלילה היה זוג הורים, פשוט סדיסטים, זה טבעם, והם הביאו ילד לעולם כשיהיה להם אובייקט לסדיזם, והילד נולד, ועכשיו הם דורשים ממנו, תראה, אנחנו צריכים תרומת לב, תתרום לנו את לבכם כדי שנוכל להמשיך לחיות. הרב באמת רוצה להגיד שיש חובה על הילד בגלל שהם הביאו אותו לעולם כדי להתעלל בו, אנחנו עכשיו חייבים לסתור את נפשיק עבורכם, דבר הכי מגוחך
ש... אני חושב שבעניין הזה, הייתי עושה חלוקה בין הורים לבין הקדוש ברוך הוא, הורים הם דוגמה. אבל זאת לא דוגמה מספיק טובה. כי הרמב״ם אומר, לא רק שאני באתי מהמיטת הימצאו, כל המציאות לא קיימת בלעדיו. זאת אומרת, כשההורים הביאו אותי לעולם, יש שלושה שותפים באדם, כמו שחזל אומרים. זאת אומרת, זה האבא והאימא והקדוש ברוך הוא. בבסיס, גם הקדוש ברוך הוא, זה חישוב שפעם ראיתי שמישהו עשה, מכירים את הפרקטל הזה, איזה אחוז יש לקדוש ברוך הוא בי? זה לא שליש, כי הרי הוא גם שליש מההורים שלי. זה הרי ממש פתית השלג של כוח, כן? זאת אומרת, הוא גם שליש מההורים שלי, אז שתעשו את החשבון עד הסוף, אני לא זוכר כמה זה יוצא, זה יוצא איזשהו אחוז, אפשר לחשב איזשהו סוג של אחוז. באופן, בהסתכלות מסוימת זה 100%. ויש שם איזשהו חישוב ריקורסיבי מאוד מעניין, אני לא זוכר כבר את הפרטים, שהוא נותן איזשהו מספר בין 0-1. איזה אחוז יש לקדוש ברוך הוא, זה לא שליש, שליש, שליש. ולמה? כי הוא גם הבסיס לקיומם של ההורים, שהם אחרי זה מביאים אותי לעולם, אגב, גם זה במצוותו. זאת אומרת שבסוף בסוף ברור שיש בקדוש ברוך הוא התלות שלנו היא הרבה יותר מהותית וחזקה מאשר התלות בהורים, וכגובה התלות כך גודל הדרישות האפשריות. ולכן אני חושב שפה באמת יש שאלה של מידתיות. נדמה לי שדרישה מילד להתאבד לטובת ההורים גם לי נשמעת מופרזת. אבל ביחס לקדוש ברוך הוא שהוא עילת הכל, אין בלעדיו אין כלום, זה משהו אחר כבר. וגם זה כמובן רק במקרים מאוד קיצוניים, אבל כן, מקרים מאוד קיצוניים, יכול להיות שכן. טוב, בכל אופן, אז הטענה, זה בעצם מה שאני רוצה, בזה פחות או יותר סיימתי את המהלך. עכשיו אני רוצה שני דברים לעשות, וזה יישאר לא רק להיום, אלא לפעם הבאה, אולי בפעם הבאה כבר נגמור את כל הסדרה הזאת. דבר ראשון, אני רוצה לחזור לנקודה שכבר נגעתי בה, אבל לאור מה שראינו עכשיו, אני חושב שזה מאוד מתחזק, וזה נקודת הנשמה, עבודת השם נשמה. והשאלה הבאה תהיה בדיוק הפוכה. זאת אומרת, האם יש סיבות לא לשמן לעבוד את השם? האם אני מפיק מזה גם תועלת? וזה הדיון הבא. אבל כרגע אני רוצה לדבר דווקא על, על ההפך, על, על, על זה שבעצם עבודת השם אמורה להיעשות לא בגלל סיבות, אלא לשמה. אז בעניין הזה, אני חושב שהתיאור הזה של התלות האונטית, כן, זה שאני בא ממנו, זה בעצם יוצר את המחויבות, המחויבות שלי כלפיו, זה מאיר באור מאוד ברור את מה שנזכרתי את זה כבר, הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, בפרק ג' הלכה ו', הרמב״ם פוסק שם כמו רב נגד הבעיה, שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור. הבעיה אומר חייב, רב אומר פטור, זה גמרא בסנהדרין, והרמב״ם פוסק שפטור. עכשיו רוב הראשונים, הזכרתי, אני עושה את זה רק בקצרה, רוב הראשונים מבינים, כולל רש"י על המקום, כולל הרייבד, ריב"ש, כולם, מבינים שעבודה, עבודה זרה מאהבה או מיראה, אין הכוונה אהבה ויראה לאליל, אלא אהבה ויראה לאדם אחר. אני אוהב או ירא אדם, אז אני עובד את האלוה שלו כדי לרצות אותו, את האדם. אני אוהב או ירא. למה כל הראשונים מפרשים כך? למרות שזה לא פשט הגמרא, בגלל שמאוד לא הגיוני בעיניהם שלעבוד את האליל מאהבה או מיראה לאליל, אדם יהיה פטור. זה הרי עבודה זרה למהדרין. איזה עבודה זרה יותר מעודרת יש מזה? כמו שאני עובד את השם מאהבה או מיראה, אז במקום הקדוש ברוך הוא, אני עובד את האליל מאהבה או יראה. זה עבודה זרה למהדרין. אבל ברמב״ם, וזה מה שהרייבד מאיר עליו, וזה ברור, ברמב״ם כתוב לא ככה. ברמב״ם כתוב שהאהבה והיראה זה כלפי האליל. מי שעובד עבודה זרה כלפי האליל, פטור מאהבה ויראה. אז מה כן? ואני אראה את זה בפנים, ראינו את זה כבר, אני חושב, אבל בכל זאת, יש ערך בלראות את זה.
זה בעצם תינוק שנשבע.
מה?
הוא פטור כי הוא תינוק שנשבע, אם הוא בא בעירה, סימן שהוא ככה מבין.
לא הבנתי, מה זאת אומרת תינוק שנשבע?
לא. אדם שעובד את האלילים מאהבה ויראה, זאת אומרת שהוא מאמין בכל ליבו שזה המציאות, זאת האמת.
נו.
בשביל זה הוא פתור, כי הוא בעצם תינוק שנשבע, מה הוא השם? ככה הוא מבין ומעריך.
מה זאת אומרת? אז זה פתור של אונס, זה לא שהוא לא עובד עבודה זרה. פתור, בתור אונס. הרמב״ם לא כותב את זה כך. פתור של תינוק שנשבע זה סעיף אחר, יש גם מופיע ברמב״ם. זה לא מה שכתוב. מה שכתוב ברמב״ם, תראו.
כן.
ראיתי אותו. העובד עבודת כחבים מהאהבה, כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר. שימו לב, חשק, לא האמין. או שהעבדה מהירתו לשם התראה לו, כמו שמדמים עובדיה שהיא מטיבה ומראה, אם קיבלה עליו באלוה חייב סקילה. אם עבדה דרך עבודתה או באחת מארבע עבודות מהאהבה או מהירה, פטור. על זה אומר הרייבד, מאהבה ומיראה, ואנו מפרשים מאהבת אדם ומיראת אדם, ולא מאהבת עובד כוכבים ולא מיראתה. אבל הרמב"ם מפרש מאהבת הבירה של עובדת כוכבים. אז הסברתי שהאלטרנטיבה לעבודה מאהבה או מיראה, זה קבלה באלוה. אתם רואים, אם קיבלה עליו באלוה, חייב. נכון? אז חייב. זאת אומרת, עבודה מאהבה או מיראה, זה לא, זאת אומרת, האלטרנטיבה של זה, זה לא לעבוד כמי שכפרו שד, אלא זה קבלה באלוה. מה הפרש של קבלה באלוה? אז הסברתי את זה. קבלה באלוה, פירוש הדבר, מה זה אלוה? אלוה זה ישות, שמה שהיא אומרת, אני חייב לעשות, לא כי זה הגיוני, לא כי זה מועיל לי, לא כי יש לי אינטרסים, אלא כי הוא האלוה. זהו. המחויבות לציית לו נובעת מהיותו אלוה, לא משיקולים. לכן אהבה ויראה, ככל שהשיקולים האלה הם שיקולים דתיים נעלים, שהם פונים כלפי הקדוש ברוך הוא, זה לא עבודה לשמה. גם כלפי הקדוש ברוך הוא לא. כשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה או מיראה, זה עבודה לא לשמה. למה? כי אתה בעצם עובד אותו בגלל שאתה חושב שהוא יראה לך, או כי אתה רוצה לרצות אותו, לגרום לו נחת או משהו כזה. אבל אתה צריך לעבוד אותו כי הוא האלוה, לא בשביל אהבה ולא בשביל יראה. אהבה ויראה והכל זה הכל עבודות בעצם שאתה עובד את עצמך. אתה צריך לרצות כל מיני רגשות שנמצאים אצלך בפנים. אגב, יש שני סוגי אהבה בהקשר הזה, אני רוצה להיכנס לזה, יש אהבה שהיא כן של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מדבר פה על אהבה אחרת, ברמב"ם עצמו יש שני סוגי אהבה כאלה. ולכן גם אהבה ויראה, וגם לעבודה זרה וגם בעבודת השם, אהבה ויראה זה לא המוטיבציות שמחמתן צריך לעבוד. זה, לא, זה עבודה לא לשמה. כן? כשאני כן, רואה שוטר, ולכן אני מעיט, כשאני נוסע בכביש במהירות מופרזת, אני רואה שוטר או רדאר, אני מעיט. האם זה עבודה זרה? לכאורה כן. למה? אני ירא מהכנס שהוא ייתן לי, ולכן אני עושה את מה שהוא מצווה. מה שעבודה זרה? למה זה לא עבודה זרה? זה לא עבודה זרה בגלל שאני עושה את זה משיקול אינטרסנטי. אני לא רוצה שהוא יקנוס אותי. אם הייתי עושה את זה מעצם היותו שוטר, כי צריך לציית לשוטרים, זה באמת היה עבודה זרה. כיוון שעבודה דתית, זאת עבודה שמתקיימת לא בגלל שום סיבה צדדית, כולל אהבה ויראה, אלא בגלל שהוא אלוה. קיבלתי אותו עליי באלוה, הוא אלוה, אלוה זה מישהו שמה שהוא אומר אני מחויב. בלי שום חשבון, לא החשבון של אהבה, יראה, אינטרס, שום דבר, כלום. מה שהרמב״ם כותב בתחילת פרק י' בהלכות תשובה, לעשות האמת מפני שהוא אמת. שם הוא מדבר על זה, אגב, שגם זאת אהבה. זה האהבה השנייה שהרמב״ם מדבר עליה. לעשות האמת מפני שהוא אמת. זה לא שכר ועונש, לא גיהינום, לא גן עדן, וגם לא אהבה ויראה לקדוש ברוך הוא. גם זה לא. אלא זה שהוא אלוה. לכן הזכרתי שהתורה, דיינים קרויים בתורה אלוהים. בגמרא בסנהדרין לומדים שיש שלושה, צריך שלושה דיינים בבית דין לממונות, כי כתוב שלוש פעמים אלוהים בפרשה. אלוהים זה דיינים. ראה נתתיך אלוהים לפרעה. מה זה אלוהים? אלוהים זה מישהו שמה שהוא אומר צריך לעשות. זה נקרא אלוהים. עכשיו הקדוש ברוך הוא כמובן הוא השורש של העניין הזה. אבל יש עוד פונקציות כאלה. ראה נתתיך אלוהים לפרעה, זה הכוונה. אני שם אותך בפוזיציה אלוהית כלפי פרעה. מה זאת אומרת? שהוא יצטרך לעשות את מה שאתה אומר, כי אתה אמרת. או אלוהים כדיינים, למה דיינים נקראים אלוהים? כיוון שמה שהם אומרים צריך לעשות, לא כי הם צודקים, אלא כי הם הדיינים. אם יש מישהו שצריך לעשות משהו בגלל שהוא אמר, לא כי אם הוא אמר אז זה כנראה נכון, לא כי אם הוא אמר אז זה יועיל, לא כי אני אוהב אותו ולא כי אני ירא ממנו, אלא כי הוא אמר, נקודה. כן, נזכר, עכשיו הזכרתי את הדוגמה של תומאס מלורי, כן, המטפס הרים. שאלו אותו למה הוא מטפס על האברסט, אז הוא אמר כי הוא שם. מי שצריך הסברים למה מלורי מטפס על האברסט לא יבין גם את ההסברים. הוא פשוט שם, אין, לא צריך שום הסבר. אם הוא שם, אני מטפס עליו. זה היה, כן, משל, שזה משל נהדר לעניין שלנו. המושג אלוהים, זה כל הרעיון, המושג אלוהים זה מישהו שצריך לציית לו בגלל שהוא אלוהים. לא, בגלל מי שהוא. ולכן כמובן אבון דחולו זה הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא אלוהים, למה? כי צריך לציית למה שהוא אומר, כי הוא אמר. זהו. עכשיו מה פשר העניין? זה מה שאמרתי קודם. זאת אומרת הנקודה היא זה שהעובדה שאנחנו באנו ממנו, אנחנו לא נמצאים בלעדיו, כן, הזיקה האונטית שבינינו, בעצם זה ההגדרה של המושג אלוהים בהקשר הזה. אלוהים זה מישהו, ולכן הרמב״ם מתחיל, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצאים וכולי, כל הדברים האלה זה פשוט ההגדרה של המושג אלוהים. המושג אלוהים זה מישהו שכולנו קיימים מחמתו, ולכן אנחנו מחויבים למה שהוא אומר, כי הוא אמר. בשום שיקול נוסף. זה המושג אלוהים. לכן עבודת השם, תמיד שמחפשים את השאלה, למה לעבוד את השם? כי זה הכי טוב, כי זה הכי מוסרי, כי זה הכי יתקן את העולם, כי זה יביא לי סיפוק, כי זה, אני לא יודע, מקום הדברים מהסוג הזה, כל אלה תשובות לא רלוונטיות. צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ככה. כי הוא אמר, זהו. זו התשובה הכי טובה, זו לא תשובה שרירותית. הככה פה, דיברתי על שני סוגי ככה, אני חושב שדיברתי על זה. יש ככה שהוא סתם שרירותי, ככה כי החלטתי, ככה אני מגדיר. אבל יש ככה, כי זה דבר הכי יסודי, שאין משהו יותר מובן ממנו, שאני אוכל להשתמש בו כדי להסביר את זה. זה הכי יסודי שיש. אז אני אומר לך, ככה, אם אתה לא מבין את זה, אין לי מה להגיד לך. זה מובן מאליו. זה, 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 זה היסוד היסודות, וזה העיקר שהכל תלוי בו, מה שהרמב״ם אומר. אז אי אפשר לשאול, רגע, ולמה העיקר הזה נכון? אם הייתה תשובה לשאלה הזאת, אז התשובה היא הייתה העיקר שהכל תלוי בו. אם זה העיקר שהכל תלוי בו, זה אומר שכל שרשרת הנמקה מתחילה מכאן. ומי שלא מבין את, את המחויבות הזאת, אז, אז אין, אין, אין איך להסביר לו את זה. זה לא, אז, אז הוא, לא, הוא לא מבין, זה תינוק שנשבע. אז הוא לא מבין. ולכן התמונה שתיארתי קודם על הזיקה האונטית, היא בעצם הבסיס לדרישה לעבוד את השם לשמה. זו לא דרישה, זה, כאילו זה, זה נובע מעצם היותו אלוהים. עבודת השם לשמה. וכל ההסברים שבאים אחר כך בדיעבד, לעבוד אותו בגלל שזה מועיל, בגלל שזה טוב, בגלל שזה נותן סיבות, כל מיני דברים מהסוג הזה, כל ההסברים האלה, שחלקם אולי כוללים ערכים שבהחלט ראויים לשבח, אבל לא כבסיס לעבודת השם. כן, אהבה ויראה של הקדוש ברוך הוא זה שתי מצוות, מתוך תרי"ג מצוות. אף אחד לא אומר שלא צריך לאהוב או לראות את הקדוש ברוך הוא. ברור שצריך, זה מצווה, מצוות עשה דאורייתא. הטענה היא שהאהבה והיראה לקדוש ברוך הוא הם לא הבסיס לעבודתו, למחויבות אליו, זה הנקודה שהרמב"ם מדבר עליה. אלא מה, אחרי שאני מחויב כי הוא אלוה, אני צריך גם לאהוב אותו ולראות ממנו וכל מיני מדרגות נוספות, אבל בקומה ראשונה נמצאת המחויבות כי הוא אלוה. זהו. כל מה שמעבר לזה זה קומה שנייה, שלישית, רביעית וכן הלאה. ואני חושב שהטענה, נגיד על תפילה, כן, הדוגמה על תפילה, יש את הסיפור המפורסם על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ראה יהודי שיוצא עם טלית ותפילים מבית הכנסת, מתחיל לתקן את העגלה שלו. אין לו זמן לחכות שתיגמר התפילה. אז הוא אומר, פונה לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, תראה איזה עם של צדיקים. הם מתפללים בבית הכנסת, הם מתפללים כשהם מתקנים את העגלה, הם מתפללים בכל סיטואציה שלא תהיה, איזה עם מופלא שדבק בך יומם ולילה. ואני תמיד צוחק על הסיפורי חסידים המטופשים האלה, כי זה באמת, זה משהו לילדים פגרים, בדרך כלל. אבל בסיפור הזה, לדעתי יש עומק מסוים, אני לא יודע אם הוא התכוון אליו, ויש עומק מסוים ששווה לחשוב עליו. כי השאלה המעניינת היא, למה באמת הבן אדם בכלל עושה את כל התרגילים האלה? הרי התפילה שלו לא שווה כלום. הוא לא מתפלל, הוא מתפלל את התפילין, הוא מתקן את העגלה. אז הוא לא מתפלל. אבל בשביל מה הוא עושה את כל הטקס הזה? אז יש כאלה שיגידו, מצוות אנשים מלומדה, הרגל, לחץ חברתי, אני לא יודע בדיוק מה. אני טוען שיש משהו יותר עמוק בזה. הוא עושה זה כי יש לו תחושת מחויבות. הוא לא יוצא ידי חובה, הוא לא... זה הכל נכון. אבל יש תחושת מחויבות, הוא לא עושה חשבון, פשוט עושה זה כי זה מה שההלכה אומרת. צריך ללכת להתפלל. בסדר, אחרי זה יש יצרים, והוא מתקן את העגלה והכל, לא תפילה מעולה. את קומה ב', ג', ד' וה' של התפילה הזאת הוא פספס. אבל את קומה א' יש לו. כשבן אדם בא לבית הכנסת באופן קבוע, אז הוא תמיד, כן, במין כזה, לא בחשק ולא בזה, אבל הוא הולך כי צריך ללכת. אז הוא מיד סופג נזיפות, כן, מהמשגיחים. מלומודו, כן, מצוות האנשים מלומודו, מה זה? זה רק הרגל, נורא והיום, כן, כל ספרי המוסר ינזפו בו. אין לכם עובד השם גדול ממנו. בגלל שהבן אדם הזה הולך לשם, הוא לא צריך מהקדוש ברוך הוא, לא רפואה, לא תפילה, לא פרנסה, לא שום דבר, הוא לא הולך בשביל זה, הוא לא צריך את זה. הוא לא חושב שהוא צריך את זה בכל אופן. הוא לא יקבל את זה משם. אז למה הוא הולך? הוא הולך כי חייבים. זה הכל. זה המוטיבציה שבגללה צריך ללכת לבית הכנסת. בדיוק זה. שום דבר אחר לא. אחרי שאתה הולך כי חייבים, זה נקרא מצוות שיחות כוונה, כוונה זה לצאת ידי חובה, לא כוונות הארי. כוונה במצוות זה כוונה לצאת ידי חובה. לצאת ידי חובה, כוונה כי זה חובה, לכן אני עושה את זה. על גבי זה, זה ליבוביץ' נטו. איפה ליבוביץ' לפספס? כי על גבי זה אפשר לשים את קומה ב', ג', ד', ד', כמובן. אפשר להגיד, חוויות, ודבקות בקדוש ברוך הוא, ולא יודע מה, השראה אלוקית, ואנרגיות רוחניות ודתיות למהלך היום, הכל מצוין, בקומה ב' ומעלה. אבל קומה א' זה המחויבות, אני הולך לבית הכנסת כי חייבים, זה הכל, רק בגלל זה אני הולך. מצוות אנשים מלומדה, מצוות אנשים מלומדה זה לא גנאי, מצוות אנשים מלומדה זה עבודת השם ברמה הכי גבוהה. שאני לא מדבר כמובן רק על הרגל במובן הפסיכולוגי, זה יש מקום לשפוט את זה לגנות, אלא אני מדבר על תחושת המחויבות הלא מותנה, כן, חבר שלי שהוא נדב שנר פה, הפיזיקאי, וממנו שמעתי בעצם את הרעיון הזה לראשונה, על הרמב״ם הזה בהלכות עבודה זרה. הוא אומר, תראה, אתה שוכב בלילה על המיטה, ואתה כבר עומד להירדם, אתה הרוס מהעייפות, ואז אתה נזכר שלא התפללת ערבית. אין לך כוח כבר לכלום, נכון? אז אתה מכניס איזה זרוע אחת לתוך הפיג'אמה, לא יודע מה, אתה חצי ישיבה, חצי שכיבה, נשען על המרפק, ממלמל משהו שיש בו כנראה כל מילה עשירית מקריאת שמה, עוד איזה מדגם מייצג, לא מייצג של מילים של 18, ונופל על המיטה השדוד. עכשיו, תפילת ערבית לא יצאה מזה. לא יצאת ידי חובה, אין פה כוונות, אין פה, לא אמרת את המילים אפילו. אז למה עשית את זה? אין אפילו מישהו שמסתכל עליך שם, זה אפילו לא בית הכנסת שרואים אתה כן עושה את זה או לא עושה את זה. אז למה אתה עושה את זה? אתה עושה את זה כמה שברור לך שיש חובה, גם תפילת ערבית רשות, אבל לא משנה, דברו על שחרית. בסדר? אז אתה עושה את זה כי יש חובה. יש פה משהו מאוד עמוק בעבודת השם, צריך להבין. תפילה הזאת לא שווה כלום, כתפילה. אבל התפילה הזאת שווה המון כעבודת השם. היא מבטאת את העובדה שאתה עושה את זה בלי חשבון, לא כדי להשיג, ואפילו לא כדי לצאת ידי חובה, כי לא יצאת ידי חובה, אלא פשוט כי חייבים, כי הוא אמר, כי האברסט שם, לכן אני עושה את זה. יש מאמר של, יש אמירות של ויטגנשטיין על המחויבות הדתית, שואל למה אנשים מחויבים מחויבות דתית, עושים מצוות, עובדים את האלוהים, התשובה היא ככה, התשובה שלו היא ככה, ואנשים טועים, שהם חושבים שזו אמירה שרירותית, הוא בדיוק קלה על הנקודה, יש מאמר מאוד יפה של יעקב יהושע רוס, הפרופסור מאוניברסיטה העברית, בעל של תמר רוס. יש מאמר מאוד יפה שהוא מרחיב קצת את העניין הזה של ויטגנשטיין, קצת מדי נדמה לי, לא משנה, אבל שם אפשר לקרוא את זה גם בעברית. יש משהו בחיפוש התשובות הזה, למה לעבוד את השם, שהוא מפספס מעצם החיפוש, לא ממה שמוצאים. ברגע שמצאת משהו, הפסדת. אין, אי אפשר למצוא. אתה עובד אותו כי הוא אמר, כי הוא האלוה. זה, אין פה, אתה, כל הסבר שתיתן, אפילו אהבה ויראה, שזה כאילו הסברים נעלים, זה לא יכול להיות הסבר. זה קומה ב', אתה צריך לאהוב, צריך לראות, אבל לא בגלל זה לעבוד אותו. זה שני דברים שונים לגמרי. לכן הרמב״ם כותב בפרק ח' בהלכות מלכים, רוצה לגמור את זה, אז סוף פרק ח' בהלכות מלכים, הרמב״ם כותב שגר תושב שעשה, קיים את המצוות, שבע המצוות שלו, מתוך הכרי הדעת, אז הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. או בתרגום לשפה שלנו, תרגום שאני חושב שהוא נכון, אין לזה שום ערך דתי. גר תושב שעושה שבע מצוות, כי כך נכון לנהוג. אין לזה שום ערך דתי. יש לזה ערך מוסרי, אנושי. הוא מחכמי אומות העולם, אבל הוא לא מחסידיהם. הוא לא דתי. הוא איש טוב, אבל הוא לא דתי. למה? כי אתה צריך לעשות את המצוות בגלל הציווי האלוקי. אגב, הרמב״ם שם כותב ציווי האלוקי בסיני דרך משה רבנו. גם הגוי. אבל זה עוד פרט. ברמה העקרונית, אתה צריך לעשות את זה בגלל הציווי האלוקי, לא כי זה נכון, אפילו לא כי זה נכון. בגלל הציווי, אחרי זה לא מצווה. מצווה זה משהו שאתה עושה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אפילו לעשות משהו בגלל שהוא נכון, גם זה לא מספיק מופשט. בשביל לחשב עבודת השם. אלא לעשות את זה כי הוא ציווה. נכון, לעשות את מה שהוא ציווה, אפשר גם לדבר על זה, אבל זה בעצם צריכה להיות המוטיבציה, זה המשמעות של קבלה באלוה. גם בפרק גידה נשה, בחולית, שם יש בפירוש המשנה, גם שם יש מחלוקת רב יהודה וחכמים, לגבי גידה נשה של בהמה תמאה. האם יש איסור גידה נשה בבהמה תמאה? אז חכמים אומרים לרב יהודה, רב יהודה אומר שיש, אז חכמים אומרים שאין. אז חכמים אומרים, אבל הרי גיד הנשה נאמר לפני מתן תורה, ולפני מתן תורה לא היה הבדל בבהמת מאה לבהמת תאורה. אז רואים שגיד הנשה אסור גם בבהמת מאה. אז הוא אומר, הוא נאמר בסיני רק נשנה במקומו. כך אומרים עונה רבי יהודה שם, עונים חכמים שם במשנה. והרמב״ם בפירוש המשנה שם חוזר, למרות שזה לא בדיוק אותו דבר, אני חושב שגם על זה דיברתי פעם, חוזר בעצם על העיקרון שהוא כותב בהלכות מלכים. שאנחנו עושים את זה בגלל הציווי בסיני, גם אם זה נאמר ליעקב אבינו, או לבניו של יעקב אבינו, אחרי המאבק שלו עם המלאך. הסיבה למה אנחנו עושים את זה, זה כי התורה ציוותה על זה בהר סיני. לכן זה לא משנה שזה נאמר קודם. זה אותו יסוד דומה למה שהוא אומר בהלכות מלכים, ושוב פעם אני סוגר רק את המעגל, כל הרעיון הזה של עבודה לשמה משקף את העובדה שהמחויבות לעבוד את השם זה בגלל שהוא האלוה, הוא אמר. ומה זה אומר? שאנחנו כולנו מהמיטת הימצאו, זה מה שקראתי הכרת הטוב אונטית. שאנחנו כולנו בעצם באנו ממנו. זה הבסיס. טוב, יוצר כאן, ותסלחו לי, אני עכשיו כבר לא יכול להישאר, אני פשוט חייב לרוץ, יש לי איזה אזכרה. אז אני מבקש מחילה ממעלתכם. טוב.
הרב, רק מילה אחת, יוצא לפי זה שפשיסט לשמה הוא בעצם עובד עבודה זרה.
לא עובד עבודה זרה, הוא לא עובד את השם לשמה, אבל אני חייב לזה.
לא, אני אומר פשיסט לשמה. אדם שעובד את המדינה לשמה, הוא עובד עבודה זרה.
באופן המהותי, כן.
כן.